יום שני, פרשת בולוק. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים עם מאמר נפלא שכתב הרב לוסטיגמן. הוא מראיין פה ומדבר עם הרב הגאון רבי ישראל דחבש. הוא הפעילים הוותיקים והמובחרים של אחינו, שמספר על רגעים מיוחדים בפעילות הקירוב. הוא מספר שאחד התלמידים במדרשייה ברמת גן בא אליי, הוא אמר לי שהוא רוצה להיכנס לישיבה. נו, בוא תיכנס, מה הבעיה? אמרתי לו. התברר לי שאין לו כסף להגיע לישיבה. נתתי לו כסף, אמרתי לו שמחר בבוקר, כשהוא יוצא מהבית ללימודים, שעלה לאודו וסע לבני אמרק, ואני אחכה ליד התחנה, ויקח אותו לישיבה. למחרת אני מחכה חצי שעה, שעה, שעה וחצי, הוא לא מגיע. עד שהתייאשתי, נסעתי לכולל, וכמה אני יכול לחכות לו. למחרת לא אכלתי לבוא למדרשייה, לאיזה עיכוב, כך יום נוסף. אחרי שלושה ימים אני בא למדרשייה, החבר'ה שם אומרים לי, מזל שלא באת אתמול ושלשום. האבא של הבחור הגיע ורצה לטפל בך. טוב, הוא אומר, מיהרתי להסתלק מהמקור לפני שאבא יבוא שוב לבדוק יום נמצא, רק אחרי שבוע חזרתי לשגרה. אבא נעלם מהשטח, לא בא עוד. ואילו הבן, הבן המשיך לבוא למדרשייה. הוא אומר שהוא כעס על התלמיד הזה. שאלתי אותו, למה לא סיפרת לי שהרום שלך מתנגדים? אי אפשר לעבור מוסד לימודים באישור של ההורים, ההורים מטופש. היינו צריכים לעשות את זה בצורה אחרת. אבל הוא מתעקש, נפשי חשקה בתורה, אני רוצה להגיע את הישיבה. אחרי תקופה שהוא אמר לי שוב שהוא רוצה לבוא לישיבה, כי גם נשברתי. אבל הייתי למוד ניסיון, אמרתי לו שאין סיכוי. כשהגיע לגיל 18 אני הסברתי לו, אני אשמח לעזור לו. אבל כל עוד שהוא תחת חסות ההורים, אני לא יכול להתערב. אבל הוא לא הרפא, אחרי שנה נכנעתי, אמרתי לו, אני מסכים, אבל רק עם אישור ההורים כמובן. הוא אמר לי, לך תשכנע את ההורים שלי. חשבתי שהוא יצא מדעתו. אבא שלו, כך שמעתי, היה בריון, מבטח במקצוע, בעל שרירים מפותחים, גבה קומה, רחב גרם. כשאני אלך לשכנע אותו, אחרי שהוא חיכה לי שלושה ימים לעשות לי תיקון, אבל הילד לא מפסיק ללחוץ. לא מפסיק. החלטתי שהם נורא חייבים לעשות מסורת נפש. לקחתי בכיס גז מדמיע. על כל שרה שלא טובה, אני מקווה שהאבא לא מקשיב לנו. ידעתי שזה לא יעזור מול אדם אלים וכוחני כל כך, אבל חייבים לעשות השתדלות. אני מקיש, נוקש, מקיש על הדלת, מגיע, מקיש על הדלת. כולי רואה מפחד, מסורת נפש זה חשוב. אבל מי אמר שזה לא מפחיד? רואה איזה פלא. ההורים מקבלים אותי קצת בחשדנות, אבל מוכנים לשמוע. כשסיימנו את השיחה, הם גם מסכימים לשלוח אותי לישיבה. המשכתי לשמור אותו על קשר, באתי לבקר אותו בישיבה מדי פעם. פתאום אחרי תקופה של שנה וחצי, אני מגיע לבקר אותו, הוא מתנפל עליי, מחבק אותי, שמח כל כך לקראתי, שאלתי אותו מה קרה? מה יום מימיים? מה קרה שאתה כל כך שמח לקראתי יותר מכל פעם? ואז הוא ענה לי תשובה שהדהימה אותי, רבי ישראל, לא שמעת? השבוע התגיירתי, בבית דין שרבי ניסים קרא לי. מסתבר, חשבתי לעצמי, שאת המסורת נפש הזאת עשיתי בשביל גוי, בן לאב יהודי ולאמא גויה, לא האמנתי שהתבהרה לי הנקודה הזאת. אבל ברוך השם, גדל בתורה, והיום הוא אברך יקר, אב למשפחה של ילדים צדיקים, יראים ושלמים. ואנחנו ממשיכים עם המדור הנפלא, על דה ועלה, מתוך כל ברמה. בתונה של רמת אלחנן, באחד השבתות של תחילת הקיץ, נגן שיהודית ומתחור לכם שמחיין כבושקור לחשוב בשכונת קריית יובל בירושלים, עשו לפני הרב זילברשטיין שאלה מעניינת, ושתמרו בסימן נראה שקף א', כותב שמישהו רואה נילס שהוא קטן וחוזר ורואה אותו כשהוא גדל, ושמח והראייה מבורך שחיינו. אפילו שאין לו קרקע, כיוון שהוא בא מזמן לזמן והוא נראה סך בראייה, זה לא גורה, מאדם שרואה את החבר שלו ושמח בראייה, שובר שחיינו. לפי זה שאל אותו תמיד חוכם, מה הדין אם אני אגיע לכנרת? ורואה את המפלס שעלה בחורף האחרון, צורה משמעותית. האם גם את צריך לברך שחיינו כמו בנינו? הרב זילברשטיין השיב בשלילה, לא מברכים שחיינו מפקד לכנרת, שעלה משתי סיבות. סיבה אחת, כי הנילוס היה מקור המים היחיד של מצרים. כי המפלס בנינו שלה, זה גרם לתועלת כבירה. מה שאין כן, אז הם אלה גרם לשמחה עצומה לכל יש במצרים. מה שאין כן בעניינה של הכנרת. שעד לפני שהוא קם הוביל לארצי, עד לפני שקרה מוביל הארצי לעוננו מן כל תשבי הארץ. חילוק, גם היום, כידוע, זה שליש מארץ ישראל. בערך. חילוק שני בינינוס לכנרת התבטא בזה שהמשנה ברור מדבר רק על מקרה שהנינוס גם מתרחב בשבח שלו. זה גלה של מעבר למימדים הרגילים. כאילו הכנרת רק מתגבעת, אבל לא מתרחבת. גם ההתרחבות שנראית ליד החופים היא בעצם חזרה למימדים הרגילים של הכנרת, אבל אי אפשר לקרוא לזה בגדר התרחבות. מכיוון שהברכות שתקנו חז"ל צריכות להיות מתאימות במדויק לתנאים שנקבעו על ידי חכמינו, אז מילא בנידון דינן, בנידון דידן, התנאים לא דומים ואין לברך שסיים. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. סיפר הגאון הצדיק מלך בידרמן, שעשה בר הפר שלפני שנה בערך. סיפר לאדם חשוב ונאמן מתושבי ארצות הברית, ששמע מפי הרב פוקס מבולטימור, אין קשר משפחתי בכל ידוע לפחות. שמנהגו של הרב למסור בכל לילה שהוא בבית הכנסת שם. הנה אחד הימים ניגש אליו איזה יהודי מתושבי המקום, כמעט לא רואים אותו בבית הכנסת. הוא מתחיל לדבר עם הרב, הוא יודע בעצמו שם החיבור בקשר פנימי ליידישקייט, שם הרחב. רק דבר אחד, האוידו לבי רואילום, בכל עת. למה? מה זה גישאין? בגלל מי זה שואר. הוא סיפר שמשנים קדמניות, הוא היה עשיר גדול, עשיר כקוירח, אבל צורה אחת הייתה לו בבית. לנו ילדים הרבה שנים מהנישואים. פעם אחת הוא סיפר, דפק על הדלת יהודי חשוב, משולח מארץ הקודש. אותו יהודי נסע חן וחסד ואלה, נכנסתי אותו בבית, שפרתי לפניו את גור ליבי, כל מה שמעיק עליי. סיפרתי לו שלא זכיתי לחרוק בן או בת, המשולח חיזק אותי ואמר לי, תראה, אני לא אוכל לוקח לך חיזוק בכל עניין שהוא, אבל דבר הזה אני מוציא. שיתחזק מעכשיו בעניין ההודעה להשם יתבורך. ומהיום אתה מודה לו, אתה ובני זכור, על שלא זכית לחרוק בן. כלומר שאתם מבינים שיש איזו טובה גדולה בעצמך. וככה תגידו בכל יום. אם אני שואל, אנחנו מודים בפניך על כל החסד שגמלת איתנו, ובפרט בטובה התמונה מוסתרת בזה שלא נתת לנו בן או בת. ואכן, הוא אומר, בכל יום, היו השניים קמים בבוקר, מודים לפני השם באותו נוסח. אז בתחילה הדיבורים היו רק מהשפה ולחוץ. רק במשך הזמן התחלתי להרגיש קיר וסלקים. הייתה הדיבורים האלה. ואכן, כעבור זמן, נפקדנו בפקוד דבר ישוב רחמי. ברוך השם אומר, לא פסקתי ממנה כשהיא להודות לאל השם החולה. הנה, לפני כמה חודשים הייתי צריך דחוף. אין, סכום כסף קטן, $1,000,000 להשלמת איזה ביזנס. אפילו שהייתי עשיר גדול, לא הצלחתי להשיג את הסכום הזה במזומן. והייתי צריך להניח על השולחן את הסכום הזה, ואין כל זכר לסכום הזה. מה עשיתי? פשוט כל יום ויום הייתי מודה להשם, שאין לי את המיליון לפרוח. בבוקר של היום המיועד, לשלם את המיליון, קמתי הבוקר שאין לי כל השגה מאינו ועזרי, ועפי לא פוזק מלהודות על המיליון החסרים. והנה באותו יום, כשאני יושב באספה חשובה, קשר על הידידי שכבר הימים, וכל שעניתי לו לפני הכבוד, בקיצור נמרץ, והנה הוא, פותח פיל ואומר, שמנה, אני מוכרח להיפטר עכשיו $1,000,000. עשיתי את זה כמה חסד, קח את זה ממני, וכמה שבועות עד יעבור זעם. לא ידעתי את נפשי מרוב שמחה, ומגדול לי להכרה שהבורא, שאני מודה לו בכל עת, סידר לי את המיליון באיתו בזמן הממש. כן, רב מיילף, הוא כתב רבי יוינה, ואם תמצא את אחותה, תראה ותקרא עליו צרה, ויצדיק עליו את הדין. וכיבל המסר באהבה, יהיה זה לו למגן מהיסורים הרבים הרואים לבעל. עד כאן בעניין הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, אנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע. כיבור רוחו, ליסור הסעום, כיבור רוחו, אומר הקדוש ברוך הוא לגיל המרושה. יש פה מאמר נפלא, מאמר ארוך ונפלא, של הרב הגאון רבי משה קובלסקי, אנחנו לא נוכל לקרוא את כולו. אבל אני מנסה לקרוא חלקים ממנו. הפרשת שבוע, אומר רב קובלסקי, פרשה ייחודית ומיוחדת, מרתקת, שמספקת הצצה לכבשונו של עולם, חושפת טפח מאהבה עצומה של ראש בשמיים לבנים האהובים. פרשה מתארת התכנסות של שני ראשיים שמתחרים זה בזה בשנאה זה לעם ישראל, ומנסים כל דרך לפגוע בעם הנבחר. מלאך חושש מעם ישראל ומתאר אותו כעם שמחסה את הנוף, מסתיר את שדה הראייה, ובילום שנענה ברצון לקריאה לבוא, להשתמש בכוחות העילאים שלו, כדי להזיק לפגע ולהרע לעם ישראל. לאורך כל הפרשה שזור חוט. חוט שני מעניין, חוט שני מעניין שכדי להתבונן בו ולגלות תובנה מעניינת. בלק הרשע מבקש לקלל את העם היהודי. שולח משלחת לבילום להזמין אותו בקריאת חירום, להתגייס לאותה מטרה. בילום היה רוצה ללכת, אבל פתאום משתבש את התוכנית ונאלץ לסרב להזמנה. בילום כבר מוותר, שולח שרים נכבדים יותר, מבטיח הון תועפות, מוכן לשלם בית מלא כסף וזהב, לא מבין שבילום היה מקלל גם בחינם, אבל הוא פשוט לא יכול. בסופו של דבר הוא מצליח לצאת לדרך, שוב התוכנית משתבשת. האתון מקרטע, הרגל נתקעת. דו-שיח מוזר ופילי בין בילום לאתון. ככה התוכנית המקורית מופרעת ומשתבשת. בילום עדיין לא מבין את המסר. נסה להתחכם. בטוח שבסופו של דבר המזימה תצליח. גם בולות מתאחד איתו ביחד ומגייסים כל כלי אפשרי, מנסים להתגבר על זכות אבות של עם ישראל. חותקים מקומות שהראו צרות לעם ישראל, מכניסים עין הרע. מזכירים חטאי עבר, הכל כדי להצליח ליישם את התוכנית המקורית, לקלל את המצווה. כל תחבולה נעשית, כל תכסיס מנוצל, כל תרגיל מנוצל. אבל ללא הצלחה, בוא לא גזוהם על הכישלון הצורב. בילום נאנח, מנסה להתנצל. הוא חושב שהוא לא יכול לעשות כלום, כל הכלים שיפעיל, לא שווים מאומה. למה? כי אבא ירואילום מנהל את העולם. אנחנו יכולים לנסות, לעשות, להשתדל, לתכנן. ליזום מהלכים, לנסות כלים ולבצע את הכסיסים, אומר בילום אל בולק. אבל בסוף, רק מה שהשם רוצה יקרה. רק התוכנית שעליה מורה העולם החליט, היא זאת שתצא אל הפועל. זה אחד המסרים החשובים שונים, פרשת שבוע פותחים לנו את העיניים. כדבר שבדעדם עושים תוכניות, עושים פעולות, רוקמים מהלכים בסתר ובגלוי, בתוך מטרה להגיע ליד מסוים. יד נושא מבוקש, כשהמהלך לא מצליח, נוטים, אנחנו עשויים להתאכזב, נוטים לשבר, עולים להצטער. כמה שמחה ואושר נוסיף בחיינו. אם נדע ונרגיש ונחוש שהקדוש ברוך הוא זה שמתכנן לנו. והמאמר כאמור ארוך וממשיך. נעבור לסופו של המאמר עם סיפור נפלא שמובא בספר רמנתי ואדבר עם הכל ראשון. כבר שלושה שבועות שרב מוישה בשכונת נווה שאנן בחיפה, צופה על הכרמל, מנסה למכור את הרכב שלו, השלט תלוי על החלון, מתאר ומפאר את מעלות הרכב. מספר הטלפון הנכון כתוב בגדול, אבל אף אחד לא מתקשר. רב מוישה נרדה למנוחת צהריים קצרה לפתע צלצל הטלפון, לגבי הרכב אמרו מתקשרים. נו, רב מוישה מיד מתעורר, סוף סוף מישהו מתעניין. שאלו כמה שאלות, הסבירו שהם ליד הרכב, הם מבקשים יוכלו לבדוק את הרכב במוסך בערכתה העיר, סמוך לצומת השקפות. רב מוישה פייק, הצומת השקפות זה רחוק משם, נסיעה של איזה 20 דקות, חצי שעה זה יכול להיות. בעידן שלפני מנהרות הכרמל, זה אני אומר לכם בסוגריים כחיפאי לשעבר. רב מוישה פייק, התאכזב משנת הצהריים הקצרצרה שנקטעה, ונכנס לרכב יחד עם המצננים לכיוון הצומת המדובר. מרחק נסיעה משמעותי כאמור, כשהגיעו סמוך לצומת, שמע רב מוישה בשם התלחששני עיניהם, ואז אמר אחד, תודה, ניסו את הבדיקה, אנחנו לא רוצים את הרכב. תראו אותנו כאן בבקשה, תוסיף בחיוך מסתורי. רב מוישה הבין מיד שזוג הנצלנים על זה פשוט חשק בטרם לכיוון הצומת. ראו שנראה חטש ויפה עם הסגן, והם ניצלו את התמימות שלו. חשב לעצמו עד שמישהו יתעניין ברכב, זה היה למזימת ניצול אפלה. גם יורדתי מהשינה, הורדתי מהבית, לקחו אותי כמונית. עכשיו צריך לעשות את הדרך חזרה בפקקים כחום היום, מסגן לסגן, אבל חם. איזה יום משובש, איזו החזרה צורמת. טוב, הוא ממהר לעשות פרסה, כשמישהו מנופס בעד לעברו. לא היה לו חשק לעצור, עוד איזה ליצן שרוצה טרן. אבל כשהוא ראה שעלה נכנס לרכב שלו בנוסע אחריו, אז הוא הבין שיש דברים בגועסר בשולי הדרך. הוא עוצר, ומה הוא אומר לו? אני רוצה לקנות את האוטו. הוא מיד אומר, זה המחיר, הוא מצביע על המחיר שכתוב על המודעה, כן. זה בדיוק הרכב שמתאים לאח שלי, הוא אומר, בלי להתפקח, בוא נסגור מיד עניין. הולכים למכון בדיקת רכב, הרכב נבדק, מאושר. והוא יוצא מאושר, יוצא נדור, מעביר את הבעלות על הרכב, שהרוכש, לשלשל את הכסף במזומן לידיו של מוישה. בדרך חזור, הרב מוישה כבר עשה לו באוטו לדומונית, הרכב כבר לא היה שלו. וכל הדרך לא הפסיק להרר איך שני הנערים עשו מנו לה גרוקלת, אבל כך כיוון בורא עולם, כדי שיגיע ברכבו לרוכש הרכב המיידי, ולא יקורים נוספים. מסיים הרב את מאמר נפלא, כדי שנזכור שתוכניות משתבשות, שהיום לא מצליח, שמישהו מנצל אותנו, או חווינו איזה כישלון צורב, אבו ירואי לו, מסדר ומכוון את הכל לטובה, מכוון את צהלעדינו והשיבושים, השיבושים שבדרך הם חלק מהתוכנית, חלק מהתוכנית האלוקית, המופלאה, להצלחה כבירה באמת. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, ירושלים ששנת השח, מלומדת ברעב ובסבל, צער ואיסורים. קשה שבכולם מלחמת חורמה שניהל נגדה האויב הקשה והאכזר, הלגיון הירדני. חוסנם של בני ירושלים היה מפורסם, כדורי מוות שרקו באוחרות שבני העיר מצליחים לשמור על שגרת חיים במידת האפשר. בישיבות המעטות שהיו בימים הם, הבחורים ישבו, למדו תורת השם, בעוז רוח, במפשוט, מתריסים לפני האויב, כי מתריסים לא תנצחו אותנו. באחת הישיבות בשמונת בית ישראל, ישיבת בסברון של חסידי סלונים, בניין הראשון, התנהלו הלימודים כאילו לא התחילה מלחמה בחוץ. את האש המתגבר של לימוד התורה, לישיבה, ליבה ביד רחומה, ראש הישיבה מסור, מי שנעשה לימים רבם של חסידי סלונים, אדמו"ר מבעל נתיבות שלום זצ"ל, ידע מה מוסר שיעורים, לפני בחורים נבחרים שמסרו את נפשם ובאו לשמוע את השיעור. איש שאלו אותם, הוא לא חושש לחיים שלהם? הוא אמר, אני חושש. אני חושש למיטה הרוחנית. אביה של הרבנית, חמיף של ראש הישיבה, אדמו"ר הרבי כסברום, למור באותו ימים עוד לא התמנה לאדמו"ר. מי שהיה אדמו"ר זה היה אדמו"ר חיים אסלאמי, עד שהוא נפטר בתו של מבלין. הוא התגורר באותם בטבריה, השמות על המצב הקשה, נטלו את שבת נפשו, הוא פשוט בא מטבר לירושלים בדרך קשה כדי לקחת בחזרת הנכד. הוא ראה שקלה ונחרצה עם החתן שלו לא לנטוש את המשרה בישיבה, את התפקיד. אז הוא אמר על פרס תחסות על הנכד שלו, ולקח אותו, הוא רצה לקח אותו לטבריה, הדרך הוא עבר עוד בני ברק, שאל יצא מהחזון איש, שהסכים יצא ברך אותו. אתה רואה אוטובוס הארוך, מורכב כולו מזקנים, נשים ונערים שהתמנו מירושלים. אז שם רק גבר צעיר אחד, שהיה בין הממצאים לאוטובוס. חמת היום השחת הגיע אוטובוס. אם אפשר לקרוא לזה אוטובוס, כאילו רכב מגושם בצבע מתקלף, רעוע וחורקני. כל קשר בין האוטובוסים הנוחים בימינו אליו, היה מקרי בהחלט. היו שם 30 מושבים, שזה בעצם היה ספסלי קטנים ונוקשים. נו, הגיע הטרנטי סמכו הנוסעים, תשבו במקומות, חיכו בקוצר רוח שהנהג התחיל לנסוע. והנהג מחזיק את ההגה, רוצה לסובב אותו, פתאום לתדמת כולם, ההגה נשאר בידיים. ההגה החלש נתלש מהמקום, ומאותו רגע באילך, הרכב יוצא משליטה, הוא יורד מהכביש, מתחיל לשעות במורד הישר לב המחסומי הגבול. ומרוב מהירות ותנופת הירידה, האוטובוס פרץ את גדרות התיל והמחסומים, פלש הישר לשטח האויב. וככה, מעבר לקווי הגבול, כאן על אדמת מישור נבלמה המהירות שלו, והוא מעט בהדרגה עד שנעצר. הנעשים העמומים בדקו את עצמם, בנס לא קרה שום דבר, אבל הם בשטח האויב. ולמרבה חרדתם, כמו בחלום סיוטים שחור, הם רואים את חיילי הלגיון הירדני. מגיעים במריצה ובקריאות צהלה על הטרף השמן. הם מחתרים את האוטובוס. החיילים כמובן אין צורך לומר על 50 ברובים, שרשרות כדורים. מעשי רצח בעבר היו אצלם דבר של השגרה. היהודים באכזריות שלהם חיילי הלגיון הירדני. בתי קברות בארץ מלאים קברים של יהודים חסרי ישע שנפלו באותם שנים. באותו רגע פרצו באוטו זעקות שבר, שחרות תחת ואימה מפיים של אנשים והילדים. המפקד של החיילים הערבים, הוא היה ערבי יותר מלומד. לא הברברי כמו אותם הילדים, הוא קנה אצל הבריטים את תורת הלחימה. הבריטים שמשלו באותה ימים בארץ מכוח המנדט גילו אובייקטיביות, ראויה לציון, אובייקטיביות בסוגרה, במרכאות כמובן, נטו חד צדדית לטובת הצד הערבי. לשבחה מיאמר שהם אפילו לא ניסו להשוות את הנטייה הזאת. והערבים קיבלו אצלם יחס מועדף. אלא שבשעה הזאת היה החינוך הבריטי על הקצין לטובה. כשהוא הגיע וסיים יד ללוחמים צמי אדם, ולא נתן להם לחיות זעמם ולחולל טבח ביהודים שנפלו לידיהם. לא לגע זה אף אחד יוצא, קודם נבור מה קורה כאן, איך הוא נכנס. והם עלו לאוטובוס. כולם היו מבועלים עד מוות, לחשו בידי בשפתיים רועדות. הנושא האחד והיחיד שווה בית השתנות זה היה ברכה סוברום. אם משום שחי כל המוות בדבקות אילאית, באשר יזמור חסור 4 שעות, יממה ואימין באמון התומן, בהשגחה פרטית, שאף אחד לא יגע בו לרעה, הוא יקבל רשות מכוח משמיים. או, וגם בגלל שהוא היה בעל ניסיון, נסע מתן עם הישמעילים בסבריה ירמר גורל, עדה לדברת על משפטן, כל מה שעד בטבר הזה מתחות בין יהודים לערבים היו קוראים לו, והוא בחוכמות היה גל להרגיע. ואז, ישמח, פנה הרבי בנחת למפקד הערבי, מבקש להפיג קצת יתר הצחנות שמקונן בו. אוסקוט, שהיה כאלה במפקד, שתוק. הרבי נרתע לרגע השתתק, אבל אחרי דקה של דמייה שוב פנה, לחייל הערבי התחיל לדבר איתו, אתה ריחל גיבור, התחיל לטף את האגו של אותו ערבי. חן נהל ילחם, תתעקר מול חיילים חמושים, ננצח אותם. כאן באוטובוס, מי ניצב מולך, אנשים חלשים, נשים, אתה הולך להילחם עם נשים, תהיה חרפה בשבילך. אני מי אתה הולך להיות פה גיבור? ניסה שהמפקד לא השתיק אותו כמו בהתחלה, וללא שהוא הרגיש, איתה אוזן לדברה יהודי, והמילים קלו למטרה, הלב האחזר של המפקד הערבי התרקש קצת, הוא הסכים להוציא את הילדים, ולעבור אותם חזרה לשטח היהודי. הרב הרבי המשיך לדבר אלי בו, מה, לא תבשר לנשים? וככה בשיטת הסלאמי של הרבי החכם הוציא את הנשים, אחרי זה זקנים, ואז נשארו רק שני יהודים צעירים, נהג האוטובוס והנוסע הצעיר. עמדו ורעדו בכל גופם. הלוחמים הערבים ביקשו לשפוך עליהם את כל חמתם, להיות בהם זעמה מיוקד. אבל הרבי וחוכמתו עשה את גבולם מפיהם, כשתודה בלי פחד מפחד, מה אתה גבר לשני אנשים לא חמושים? מי בכלל אומר לך? שתי נימושות. וככה הוא הצליח למנות את כולם. עד כאן הסיפור הנפלא מגיליון תילוסי בכלל חסידים שהתפרסם בשבועות האחרונים. אנחנו ממשיכים מהשוט היומי. שאלה משולחנו של הרב הגאון עמוד חלבי שוורצפורט שלי, אמר לי, רואה מאוד שמחה מודיעין אלית. שאלה, יהודי מגיע בשאלתו ודאגתו בפיו. חבר שלו הזמין אותו לחתונה לשמש בעד כחופר. בימים האחרונים הוא מספר, הוא חתם על חוזה של רכישת דירה בדרך כלל. חלק מסעיפי החוזה שאם יחרב עוד השלום מתחייב כנס על כל יום. בחוזה לא מופיע את הריסקה, אז הוא נכשל. חתימה לשטר שיש בורים, בסדר יכול להיות עוד בחופה, חלילה ראשת נפתה לעדות. אז התשובה אומר, ראש ורצפורט, כתחילה, בהתחלה יש לדעת שכל חוזה ורכישה וסחילות רוצים כמה סעיפי ריבית, שהבולט בהם זה אותו כנס על החירות השלומים. לכן הוא אומר, יש חובה לצרף את הריסקה בחוזה, להכין את אותו חוזה, שהיית הריסקה הוא חלק בלתי נפרד מהחוזה. לגבי פסולי העדות, כמו שנפתק בשולחנו, שבין המאג ובין הלוי נפסולים לעדות, תשחטשו בלבי שהאחרונים דנו אם הלווה נפסל בחתימה לפני שנתן עדות. רבי עקיבא איגר כתב בשם המשנה למלך, שכבר בחתימה הוא נפסל לעדות, עוד לפני שנתן עדות בפועל. ולכן להזדרז לתאר המוכר שסבו בחוזה, שזה כפוף יותר עסקי ברפין חזכמה שני צדדים, חזר בתשובה, וילך להעיד כדי עצמו של ישראל. בסוד הבקש מסיים הרב שוורצפורט, מכל קהל הקוראים הלוך הזו, על ידי בירשו לפרסם בסמנרש, לחברים, החיוב להכניס את הריסקי לכל חוזה של רכישה וסחירות, וכן לחוזה עובד ומעביד, שיש בסעיף שעל התחר, שהרי שגם לפני שהוא מוציא לפועל קטנה הזה, יש איסור בעצם החתימה על החוזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, אנחנו ממשיכים עם הדף רעים באלוף, אנחנו עושים בסימן ג'ין צדיק ו' סעיפים א' ו' יצאה נודדים את הדלת דמרי שניתנות ליוצא מחוץ לתחום השבת. לכך בא לנו סימן, אני נוכל ללמוד כולנו בשלוחה אחת, אשר מפי הרבנים הגאונים. הוא כדרכן ללמד גם אנחנו לתנאי הדף רעים באלוף. חזל אסרו על האדם להתרחק בשבת יותר מ-2,000 אמה, במקום שהוא שעה בבין השמוסי של כניסת שבת. האיסור הזה נקרא תחומין. יש אומרים שהתרחקות של 12 מיל, דורשים את זה מהפסוק על מחנה ישראל שאורך שלה 12 מיל, שבו ישתחתו ביציב שמקום עמו ביום השביעי. המקום שבו שהיה בקיצת שבת זה ארבע אמס, שנחשבות למקום של אודו, ואם הוא היה בעיר או בעיר חרבה שמוקפת חומה, שהחומה של האדם קיימת, כל העיר נשמת לארבע אמס גם מאוד גדולה. ואותו דבר אם הוא שעה במקום שלא הוקף לשם דירה, הגודל שלו לא עולה על בית צעתיים, כל המקום משאו כארבע אמה. את אותו פסוק, כשהוא ישלח את הבית איש ממקום, הוא פרשו חז"ל, שכוונת משה רבנו הייתה לומר לישראל, שלכתחילה על יצא שמקומו על חוזה תחום. ואם עבר ויצא, יש את תחתו. תחתו היינו כשהוא מקומו של אדם, שזה שלוש שמות עבור גופו, ואומר נוספת, לפשוט ידיו הרגליו, סך הכל ארבע אמה. כלומר, שמי שרצה חוץ לתחום, רשאי ללכת ארבע אמה נוספות בלבד. אסור לו ללכת ולו פסיעה אחת מעבר להם. גם לכיוון חזור אל תחום לתחום שיצא ממנו. ביחס לתחום של 2,000 אמה, לכל הדעות, הדור שזה יסמכתה, שהרי הם יסעו מדאורייסה. ביחס לתחום של 12 מיל, לדעה שיסעו מדאורייסה, גם הדור שהזאת מדאורייסה, אבל הילוך יותר מ-400 לכיוון התחום שמנו יצא, נחלקו פוסקים גם לדעה הזו עם היסעו מדאורייסה. ארבע, אותם ארבע אמות יש אומרים שהם לכיוון אחד בלבד על פי הבחירה, ואחרי שהוא בחר בארבע אמות לכיוון מסוים, הוא לא יכול לחזור ולבחור ארבע אמות לכיוון אחר. ובאותו כמו שהוא בחר, ניתנות לו ארבע על ארבע אמות, כלומר שהוא בוחר קו של ארבע אמות, אחד בזדה, ואז הוא רשאי ללכת עד לסוף הקו הזה, ארבע אמות. לכן ללכת עד לסוף קו האלכסון של ארבע על ארבע אמות, שמקביל לקו שהוא אותו בחר. למרות שאורך קו האלכסון הזה הוא 5 שמות, 3/5 האמה. מלך לקור ראשון, אם הם ידע, אז הוא רשאי לבחור 2 אמות לכיוון אחד, 2 אמות לכיוון הנגדי. ויש אומרים שארבע אמות נמדדות לכל כיוון ממקום עמידתו, יחד עם קו האלכסון. דהיינו שהוא רשאי ללכת בכל השטח של 8/8 אמות שמקיפות אותו כשהוא במרכזו. ולשתי הדעות, מלך לקור ראשון, עם מקום רגליו של אדם, נכללות במדידת 4 אמות. עד כאן בניין דפיים בהלוך שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, עירוב חסרות שנעשה כהלכתו, ולאחר מכן לצורך ספק האם חל, כיוון שיש לעירוב חזקס כעשות הזו קשר, אבל עירוב שיש ספק אם בכלל נעשה כהלכתו, קצת השונוח הוא פסול. העושים עירוב חסר אז יכול לערב שבת, כך שהם לא זקוקים לפת העירוב עבור השבתות הבאות, מכיוון שקיימו בפת הזו מצווה של עירוב חסרות, ראוי שיקיימו במצווה נוספת ויאכלו אותה בסעודת שבת. איזה בת שעירוב חצרות יש להניח במקום שניתן לקחת ממנה בשבת. ואם הפעת הוא נחת במקום שנעול, שהמפתח אליו נאבד, שאת חד בין השמושת, העירוב לא חד. נפליג מים אחורה, אני זכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, מבוי, דהיינו רחוב שחצרות הוא שצריך לבטוחות לתוכו. המוקף במחיצה משלושה צדדים, ובצד הרביעי פתוח לרשות הרבי מרקרמליס, אתר לצלצל לחבצים בתוכו על ידי עצמת לחי או קורה בצד הרביעי. מבוי משפולה, שדהיינו, שמוקף ומחיצה, רק משה צדדים לאורכו, ושני ראשיו פתוחים ורשות הרבים, הקרמליס צריך לעשות צורת הפתח באחד מראשם, שעל ידה נעשה מבוי מוקף כמוקף מחיצות לשלושה צדדים, ואז ניתן להתיר אותו על ידי הצוות לחי או קורה בראשו האחר ככל מבוי. ואם אין המבוי הזה תנאי מבוי, יש אומרים שניתן להתיר אותו על ידי תנאי חצר, דהיינו פס, ברוחב 4 טפחים או 2 פסים ברוחב כלשהו. יש אומרים שגם במבוי כזה נדרשת צורת הפתח באחד מראשיו, וכן דעת רוב הראשונים. דווקא ניתן לדבלי, איזה אמירה היה שר הבירה? כיצד ייתכן שגוי יציית לדיני ישראל? ומדוע קיבל רב חסדא מכות גדולות מאבימי? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל ללמוד היום בעזרת השם מסכת תכן דף כ"ב, ובשלוחה על 2, נוכל לשמוע את השיעור. הרבנים הגאונים ולגדול בתורה ולרבות נחת. ונקראתי עם החפצים בחיים. הרי מי מאיתנו לא חפץ בחיים, רבו ישראל. כולם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי הסעיף שנלמד היום, כלל ד' מלכות ושנור, הסעיף י' א', הסעיף עוסק במקרה שאדם יצטרך לברור את פלוני לתועלת, רוצה לזכור אותו למלאכה, להיכנס לו לשותפות. בין הדברים כתב החפץ חיים, צריך להודיע לאדם שצריך לברור את המטרה של הבירור, כי זה יהיה לתועלת, יש לו עבור לפני עיוור. כי אם הוא יספר לו דברי גנות בלי לדעת שהמטרה היא לתועלת, הוא יעבור לשום ושמור. הבירור בסוף הם דנים לגבי מקרה שהשואל לא מודיע לחבר שכוונה תועלת, האם חבורה נשאל, מחייב לשאול את על הכוונה שלו. עליהם שכתבו שהוא מחויב לשאול, והוכיחו דמי השולחן אורך לגבי מי שזכר בית מחבר שלו ביודלת, צריך לשאול את בעל הבית, האם בתעודת מחמת. רבי יוסף שם מבאר שהפעם הוא כי הבית בחזקה שם עבודו כל השנה, אז אם כן בנדם שלנו, כיוון שהדיבור הזה הוא בחזקת דיבור אסור, כמו שכתב חוץ חיים במקום אחר, הוא חייב לברר האם הכוונה שלו היא תועלת. לא יעזור בזה מה שאדם בחזקת קשרות, כמו שבדיקת חמץ האדם הוא בחזקת שרצות, ומכל צריך כן לשאול אותו אם הבית בדוק, כיוון שהבית שלו לא בחזקת שרצות. תודה רבה בענייננו, הדיבור הזה, הבן אדם קשר, מסוים, אבל הדיבור לא בחזקת קשרות. אם יושב אצל מתחוכם ויראה שמיים, אז הוא כותב שלא צריך לשאול אותו, כמו לגבי דמיין חכם ששלח פירות, שלא צריך לשאול אם זה טבל, כי סומכים על חזקת חומר. אז גם ביסור השנור, שחמור מאוד, סומכים על חזקת חומר, לא יבוא להכשיר אותו בוודאי, כמו נתן לו תועלת. ואם שואל, לא תלמיד חכם, דיר השמיים, אז הוא כותב שם שלא צריך לשאול לכוונה שלו, כמו לגבי דמיין חכם של התורות, שאין לו צריך לשאול אם זה טבל, כי גם שם, סליחה, אם השואל הוא תלמיד חכם ביר השמיים, אז כמו שאמרנו, סומכים עליו. ואם הוא לא תלמיד חכם, אלא שהוא מוחזק, אחד שמקפיד על השנורה, אז כתב שם שיש לומר גם בזה שלא צריך לשאול. אם השואל אומר לו שהוא מתכוון בבקשה הזאת לתועלת ולא מפרט מה התועלת, אז יש כתבו שנראה שמותר לסמוך עליו, אבל במקום שיש חשש שהוא לא יאמין, אז הוא חייב לפרט את הסיבה של התועלת. כשאם נספר, יחרמם בסיפור לתועלת, כמו לא יכוון, עובר בסיפור השנוע כמבואה. ונשימו בדעת חזקות יומית, במאיר עיני ישראל הוא בא שהחפץ חיים אמר שהאוילם, האוילם אוחז שלעולם הזה אין חשיבות ורק לעולם הבא מייחסים חשיבות. ואני אומר, החפץ חיים סובר, יש להם תאות גדולה, שהרי בעולם הזה אפשר להביח כל כך הרבה מצוות, הרי מתגלגלות ברחובות כמו יעלומים, רק צריך להרים אותם. כשתדעו רבותיי, לנצל את ימינו בעולם הזה, לחטוף עוד ועוד מצוות, ככל אשר תשיג ידינו, בכך ובכך נקנה את חיי הנצח שלנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה וכל השם נפנה, ורוחניות וגשמיות וכל טוב.